הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
ויביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיא תבחה וירבך מאבותיך. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. נתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך. ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. פרשת ניצבים שנקרא השבת, שבת האחרונה של השנה, נאמר בה בין היתר בקטע הראשון, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. אומר על זה בעל הטור בקטע השני, את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. מאוד לא מובן מה הקשר בין את לבבך ואת לבב לחודש אלול. הרי כל הראשי התיבות שמקופלים במילה אלול קשורים לחודש. אני לדודי ודודי לי, התקרבות לקדוש ברוך הוא, איש לרעהו מתנות לעליונים, בן אדם לחברו, עינה לידו ושמתי לך, הבריחה להרי המקלט, אלול זה זמן שמרגישים לפני השם. אז ודאי שאם חז"ל מצאו ראשי תיבות למילה אלול, יש לזה קשר לחודש. אז מה הקשר בין את לבבך ואת לבב לחודש אלול? ויותר מזה, ממשיך בעל הטור וכותב, לכך נהגו להשכים ולהתפלל סליחות מראש חודש אלול ואילך. בבני אשכנז שנוהגים סמוך לראש השנה, מהזמן שנוהגים. זאת אומרת, חז"ל, בעל הטורים, מלמד אותנו, שבעצם הרמז לאמירת סליחות בחודש אלול, זה בפרשה שחותמת את השנה. את לבבך ואת לבב. איך זה מתקשר למנהג ישראל לומר סליחות בחודש אלול? דבר נוסף, הרמב״ם בקטע השלישי פוסק, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר הוא ישנים משנתכם ונרדמים החיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בורכם. זאת אומרת, השופר מעורר אותנו משנה, הוא ישנים משנתכם, ברור. אבל הרמב״ם במקום אחר מלמד אותנו על עוד דבר שמעורר אותנו משנה. בהלכות מזוזה נאמר בקטע הרביעי, חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. וכל זמן שייכנס וייצא, יפגע בייחוד שם שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, ויאור משנתו ושגיאותיו באבלי הזמן. וידע שאין דבר קיים לעד ולעולמי עולמים, אלא צור עולמים. ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי משרים. שאלתנו השנייה היא, איך מזוזה מעוררת אותנו משנה? מזוזה עומדת בשקט על הדלת, רוב הפעמים אפילו לא שמים לב אליה, נכנסים, יוצאים, אז איך היא מעוררת משנה? אלה הם השאלות שדרכם נראה דבר מאוד מעניין, הולכים לקראת השבת האחרונה של השנה, שמקפלת בתוכה מצד אחד את התיקון לכל השנה כולה, וגם את הפתיחה לשנה הבאה. איך אמרנו הרבה פעמים בשם קדמונים, כשבורא עולם ברא את עולמו, הוא ברא אותו בשישה ימים בלבד. הסיסטם של העולם היה מעגל של 28 שעות. כך נברא העולם, כך אומרים חז"ל. באו הימים, אמרו ריבונו של עולם, אנחנו רוצים יום שינהיג אותנו. אמר להם בורא עולם, אתם רוצים מנהיג? תיצרו אותו בעצמכם. אז כל יום נתן 4 שעות, 6 כפול 4, 24. וזה היום השביעי, שהוא חמדת ימים, אותו קראת. בעצם היום השביעי, למה הוא חמדת ימים? כי הוא בעצם בנוי מכל הימים ביחד. זאת אומרת, לכן השבת מקפלת בתוכה את כל השבוע שיגיע, לא רק השבוע שחלף. אז ימלא בשבת האחרונה של השנה, תמיד יש בה את היכולת לתקן את כל שבתות השנה, וביחד עם זה, גם בשבת הזאת, בפוטנציה כבר נמצאת השנה החדשה, ראש השנה שיחול בשנה הבאה, בעזרת השם. אז ננסה לראות באמת היבט מעניין לקראת השבת האחרונה של השנה. שוב, בקיצור, חז"ל מלמדים אותנו על הפסוק, הפרשה שנקרא השבת, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, את לבבך ואת לבב, אומר בעל הטורים בקטע השני, ראשי תיבות אלול. למה בדיוק חז"ל מתכוונים? איך זה מתחבר למילה אלול? כל הראשי תיבות הידועים לנו מאוד מתחברים. אני לדודי ודודי לי, ברור. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מתקרב, מתחזק יותר, איש לרעהו מתנות לאביונים, מצוות בן אדם לחברו וכך הלאה. איך את לבבך ואת לבב מקפל בתוכו היבט של חודש אלול, ויותר מזה, לכך, בגלל זה נוהגים לקום לסליחות. איך זה בכלל מתחבר לסליחות? בשאלתנו השנייה, ראינו בדברי הרמב״ם, שלא רק שופר מעורר אותנו משינה, אלא גם המזוזה מעוררת אותנו משינה. איך המזוזה מעוררת משינה? עומדת בשקט על הדלת, לא תמיד שמים לב אליה, אז איך בכוחה לעורר אותנו משינה? אני אפתח את הדברים בצורה הבאה. השופר שמעורר אותנו, יש בו מספר היבטים. ראשית, כפי שציינו, שופר מעורר משינה. הוא ישני משנתכם. היבט נוסף יש בשופר, שופר מזכיר לנו את בורינו, ובורינו נזכר בזכות העקדה. כך נאמר ברמב״ם, בקטע השלישי שקראנו, אורי שני משנתכם, הקיצו מתרדמתכם, חיפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו, כדי לעשות קו, בורכם. חזרו בתשובה וזכרו בורכם. זאת אומרת, לשופר יש כוח להזכיר לנו את בורא עולם. מצד שני, הגמרא בראש השנה בקטע החמישי, אמר רבי אבא, עולם התוקעים בשופר שלי, אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפני בשופר שלי, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. ומעלה אני עליכם כאילו אקדם עצמכם לפני. זאת אומרת, השופר מזכיר לנו את בורנו, ומזכיר לבורנו את עקדת יצחק. היבט נוסף יש בשופר, לשופר יש כוח לקבץ ולהביא את כולנו ביחד. איפה רואים את זה? נאמר בפרשת בהלוכה, כשהיינו במדבר ומשה רבנו רצה להודיע את דבר השם או לומר לנו עוד מעט נוסעים למקום אחר, היו תוקעים. לכל תקיעה או תרועה היה משמעות שידענו לקראת מה הולכים. וכך נאמר בפסוקים בקטע השישי, אם באחת התקעו ונועדו אליך המסיעים, ראשי אלפי ישראל. ותקעתם תרועה ונסו במחנות, המחנות החונים קדם. ותקעתם תרועה שנית ונסו המחנות החונים תימן. תרועה התקיעו למעשה. אז התרועה היא בעצם מה לומר לנו, הנה עומדים לנסוע. תקיעה אחת, המסיעים מגיעים. ובהקיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו. זאת אומרת, תקיעה משמעותה היה במדבר שכולם מתכנסים ביחד, למשה רבנו יש מה להודיע, מה לומר לנו את דבר השם וכל דבר אחר. אלה הם ההיבטים השונים של השופר. השופר הזה, שבכוחו לחבר אותנו ביחד, לקבץ אותנו ביחד, לא רק מקבץ אותנו כציבור מפוזר ומביא אותנו למקום אחד, אלא לשופר יש כוח לחבר את עצמנו לעצמנו. מה זאת אומרת? כשהולכים לישון, קמים בבוקר, מה קורה לנו כל בוקר? איך מתעוררים? מוזזים את הידיים לכיוון כזה, לכיוון אחר, מותחים את הרגליים, מסתובבים, נעים מצד לצד. ברפואה אפילו אומרים, לא כדאי לקפוץ מהמיטה מיד. אחת פעם איזה כינוס גדול של נוירולוגים, הייתה שם אחת, אחרי מחקר של הרבה שנים, הודיע לכולם שהיא בדקה שיש כאלה אנשים שקמים בבוקר והם מתעלפים, וכל הבדיקות מראים שהכל בסדר, ולא היה ברור למה. אז היא גילתה שיש איזשהו מחזור של דם שעובר מהמוח לרגליים כשאדם ישן, אז כדי שזה יעבור בצורה תקינה בלי בעיות, הוא צריך ככה להיות עוד 13 שניות במיטה ורק אז לצאת ממנה. הוא הסביר בהרחבה, והסביר בהרחבה, כשגמרה להסביר את הכל, היה שם אחד הנוירולוגים מהארץ, אז הוא הרים את היד, הוא אומר, הסבר יוצא מן הכלל, אבל אנחנו עם ישראל כבר מכירים את זה הרבה 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 שנים קודם. כל יהודי שקם בבוקר הוא אומר, מודה אני לפניך מלך אל חי וקיים שזר תביא נשמתי, וחמלה רבה אמונתך 13 שניות, ורק אז קמים מהמיטה ויוצאים ממנה. בכל אופן, כשקמים הגוף לאט לאט מתחיל למתוח את עצמו. ולמה זה? כי כשישנים שינה זה אחד מ-60 של מיטה. כשאדם רחמנא ליצלן נפטר, מה קורה לו? הגוף שלו מתפרק לגמרי. כשהוא ישן הוא לא מתפרק לגמרי, זה רק אחד מ-60. אז כשהוא קם בבוקר הוא צריך להיכנס ליום החדש ולהפעיל את כל המערכת, את הידיים, את הרגליים, את הגוף, לנוע. אז יש איזשהו תהליך שמחבר את הכל, כי השינה בעצם הרדימה באופן מסוים את כל חלקי הגוף, כל חלק במקום שלו. לכן לשופר יש כוח לעורר את אותה נקודה פנימית שמחברת את כל חלקי גופנו כל בוקר כשאנחנו קמים. זה השופר, הוא מעורר את הנקודה המרכזית שעוזרת לנו לאסוף את גופנו ולצאת ליום חדש. על אותו שופר נאמר בישעיהו בקטע השביעי, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, השתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. אז הפסוק מדבר על העובדים בארץ אשור. סנחריב מלך אשור, מה עשה? בלבל את האומות. כשאדם גדל במקום מסוים, חי במקום שהוא רגיל, פתאום לוקחים אותו, זורקים אותו למקום אחר לגמרי כשהוא לא מכיר אותו, הוא הולך לאיבוד בהתחלה. מה שסנחריב בעצם עשה, הוא לקח את כל העולם והכניס אותו למצב שהעולם הלך לאיבוד, כי כל אחד נע למקום שהוא בכלל לא הכיר, לא ידע, לא ראה קודם. זה, ובאו העובדים מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים. מצרים, עולם החומר, עולם שמעולם מצרי, או כל מי שנכנס לשם, לא הזיז את העין למעלה, כי אין כלום למעלה, ושם האדם מרגיש, אני עושה מה שבא לי. אין מי שיגיד לי מה לעשות. אני מחליט ואני עושה. ואז, לאט לאט, מה קורה לו? הוא נהיה נידח, שכוח. במקום נידח, מקום שכוח, הוא נשכח, נרדם כאילו, איננו. לשופר יש כוח להביא את כל אלה שהלכו לאיבוד, ואת כל הנידחים, כל אלה שנשכחו, ישנים כבר אינם. זה הכוח של השופר. ולכן, ארץ ישראל היא המקום ההפוך למצרים. כי אם במצרים מגיעים למצב של נידחים, שכוחים, ארץ ישראל בדיוק להפך. למה? איך נאמר בקטע השמיני? כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרימי, אשר יצאתם משם, שתזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק, והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, זה לא מצרים. השקית ברגלך, הכל הרגל, לא מסתכלים למעלה. ארץ, ערים מובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ, שהשם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל היא ארץ החיים. כי שם האדם הוא לא שכוח, הוא חי, הוא לא ישן. אבל אם האדם מחליט בארץ ישראל, ארץ החיים, לישון, זאת אומרת, לא מעניין אותי, אני עושה מה שבא לי, אז מה קורה לו? איך נאמר בקטע התשיעי למעלה? כי תוליד בנים ובני בנים, ונושמתם בארץ, והשחלתם ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בני השם אלוקיך, להכיסו כאדם, אני עושה מה שאני רוצה. הידותי בכם היום את השמיים את הארץ, כי אבות העובדון, מהר, מהלכת אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי שמת ישמדו. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם את מספר בגויים, אשר יניג השם אתכם שמה. זאת אומרת, ברגע שאדם בארץ ישראל נרדם, הקדוש ברוך הוא מעורר. איך? גלות. וכך כותב רש"י, ונושנתם בקטע העשירי, רמז להם שהגיעו ממנה לסוף 852 שנה, כמניין ונושנתם. והוא הקדים והגלה בסוף 850, הקדים שני שנים ונושנתם, כדי שחס וחלילה לא יתקיים כי יבא את העובדון. והקדוש ברוך הוא שקד על הרעה והביא אותה, כי צדיק השם אלוקנו, צדקה עשה עמנו, שמיהר להביא אותה שני שנים לפני הזמן, על מנת שנתעורר. וברגע שמתעוררים, אז חוזרים בחזרה הביתה לארץ החיים. כי בארץ החיים מקבלים חיים רק מי שחי. כי מי שישן, חבל לתת לו חיים. מה הוא יעשה עם זה? אז לכן תראו כמה נפלאה. שמתעוררים בפרשה שלנו בקטע 11, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשיבות האלה בבך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך, שמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היומי, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, שנאמר תמיד בתנך, אתה ובניך, או באופן חיובי או באופן שלילי, פירוש הדבר, יש פה שיטה, יש פה מסורה שמעבירים אותה, כמו שראינו קודם, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. זאת אומרת, אדם מעביר לבניו לנכדיו, תעשה מה שאתה רוצה. ואז נרדמים, ואז צריך לעורר אותנו דרך הגלות. אבל כשאדם שם, מי? אתה? ובניך, בכל לבבך, בכל נפשך, ואז בורא עולם מקבץ אותנו בחזרה. מה נאמר בקטע 11 פסוק ו', שורות האחרונות? ומל! הנה הפסוק שהתחלנו. השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. האדם מגלה חיות, בורא עולם נותן לו עוד. הוא מוריד את העולם מהלב, ואז הוא יותר פעיל, הוא יכול לעשות יותר. לכן, את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. אחד הפנים של החודש הזה, זה חודש של התעוררות. חודש שאדם מבין להיות ער. אם זה חודש שעניינו, בין היתר, להיות ער, אומר בעל הטורים בקטע השני, לכן נהגו להשכין ולהתפלל סליחות. אדם מתפלל בשבע, הוא קם בשש וחצי, מתפלל בחמש, הוא קם בארבע וחצי, לא משנה מתי, הוא משכין. זאת אומרת, הוא בעצם מראה שהוא לא מה? ישן, הוא משכין קודם. לכן משכימים לומר סליחות. כי ברגע שאדם מראה שהוא חיים, הוא חפץ בחיים. אז מלך חפץ בחיים נותן לו חיים. נותן לו חיים. אם ככה, נלך צעד נוסף. אותה התעוררות משנה. מתחילה איפה? בבית. מה זאת אומרת בבית? חדל אומרים, הגמרא במשנה, הגמרא ביומא, אמר רבי יוסי, מימי לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי, שנאמר, וכיפר בעדו ובעד ביתו. אמא היא עיקרו של בית, ולא משנה מה היא עושה. מה זאת אומרת? היא עיקרו של בית. כשהקדוש ברוך הוא יצר את האישה, באיזה מצב היה האדם בשעת היצירה? ויפל השם תרדמה על האדם. למה הוא יפיל עליו תרדמה? יש הרבה הסברים. במהלך של ההתעוררות והשינה שבה אנחנו עסוקים, זה ממש נפלא, בסייעתא דשמיא. כשאדם במצב של שינה, הוא במצב סטטי, במצב קבוע. כשבורא עולם יצר את האישה, כשהאדם היה במצב של שינה, פירוש הדבר, האישה קיבלה יכולת לקחת דברים ולהכניס אותם למסגרת. יש לה את המיומנות להיות פרקטית. אברהם אבינו, כשמספיד את שרה, מה הוא אומר עליה? אשת חיל. כל פסוק באשת חיל זה קטע מחייה של שרה. מה נאמר בין היתר באשת חיל? הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. זאת אומרת, אברהם אבינו נמצא בצד אחד של הנהר, אברהם העברי. כל העולם בצד השני של הנהר. אבל צריך להביא אותם לאברהם. איך עושים את זה? שרה ידעה להביא אותם לבית אברהם. כשהם הגיעו לבית של אברהם, הוא כבר ידע להרים אותם. הוא כבר ידע להביא אותם למקום אחר, מקום גבוה יותר. אבל כשאברהם מדבר על מעלתה של שרה, היא כאותה אונייה. היא באופן פרקטי, היא ידעה איך להעביר, איך לסדר, איך להגן את הדברים. היכולת הזאת, לראות את הדברים ולהוריד אותם לחיי המציאות באופן פרקטי, זה הבינה יתרה שנתן הקדוש ברוך הוא באישה יותר מאשר באיש. מה זה הבינה? היכולת להבחין, לראות בצורה ברורה יותר מאשר האיש. לכן לא במקרה אלול בגימטריה בינה, אומרים הקדמונים. אותו רעיון של אלול, זאת אומרת להתעורר, לראות את הדברים, לדעת לעצב אותם, לדעת לייצר אותם בצורה הנכונה, בצורה פרקטית, זה מעלתה של האישה. אז אם ככה, מצד אחד זה נפלא, היא יוצרת את המסגרת, הדברים שנמצאים, אדם בא הביתה. הדברים בבית נמצאים. איך אדם אומר על הדברים שיש לו בבית? זה כבר ישנו, וזה ישנו, והדבר הנוסף ישנו. מה השורש של המילה ישנו? ישן. או ישן. זאת אומרת, כל מה שיש לאדם בבית, יכול להביא אותו מצד אחד, אז יש לי כבר, אז זה בסדר, אז אני כבר מאורגן, אז אני כבר מסודר, אז כבר אני לא צריך יותר. זאת אומרת, הוא יכול להגיע למצב של שינה. באה מזוזה על הפתח. ומעוררת את האדם, תהנה מה שיש לך, שלך עוד ועוד, אבל תזכור את הפריוריטי, תזכור את סדר העדיפויות, מה לעשות עם זה, כדי שלא תיכנס למצב של שינה. לכן לאוזן שומעת, כמה נפלא הדבר, איך נאמר בקטע ה-12 בקיצור שולחן ערוך, אנשי מעשה נוהגים לבדוק בחוד הזה תפילון ומזוזות, וכל אשר ימצא שם בדק, בשאר מצווה יתקנו. אז מי נהגו לבדוק תפילין ומזוזות? הרי מזוזות לא בודקים כל שנה, בודקים רק כל כמה שנים. אז מה זאת אומרת? בודקים תפילין ומזוזות. בחודש אלול, האדם בודק את המזוזה, לא רק אם היא קשרה או בספסולה. האדם בודק עד כמה המזוזה באמת במשך השנה עוררה אותו. עד כמה המזוזה על הפתח שהוא נכנס ויוצא מזכירה לו, תהנה עם מה שיש לך, אבל תשתמש עם זה בצורה הנכונה, תחבר את זה בצורה הנכונה, תרבה עם זה כבוד שמיים. עד כמה המזוזה עוררה אותי, נוהגים בחודש זה לבדוק תפילין ומזוזות. מעניין, חז"ל אומרים תפילין ומזוזות, כל מי שיש לו מזוזה בפתחו, תלית בבגדו, תשית בבגדו ותפילין בראשו, בידוע שאינו חוטא. מה המיוחד בשלושת הדברים האלה? שלושה דברים מביאים אדם לידי גאווה. חוכמה, עשירות ויופי. כל מי שיש לו מזוזה בפתחו. יש לו את זה ויש לו את זה, יש לו הכל. תהנה, אל תשכח מי נתן לך הכל. אל תשכח שלפני הבית בית בא א', צור העולמים. אדם יש לו חוכמה יתרה, באופן מיוחד. מצוין, תהנה ממה שבורא עולם נתן לך, אבל אל תשכח שמעל החוכמה יש את התפילין, את בורא עולם שנתן לך את זה. יופי, מיוחד ונדיר, אל תשכח. חן 120 מתאר תיעזם מכסים בטלית. והוא מתחבר לאדמה. זאת אומרת, העניין הוא שאדם מתעורר, כדי שאדם הוא מתעורר, הוא חי. הוא חי, הוא מקבל עוד חיים. כי הוא מראה שמגיע לתת לו חיים. הוא עושה איתם את השימוש הנכון. ולכן, כמה נפלא שבשיבולי הלקט, ורבותינו הראשונים, באותיות הקטנות, אמר את זה רגע בעל פה, הוא אומר לנו דבר נפלא. בימים קדמונים, כשיהודי היה קם בבוקר, הוא היה יוצא לעבודה, הוא היה הולך לבית כנסת להתפלל, אחרי התפילה הוא היה נשאר בבית המדרש ובבית הכנסת כשעתיים, לומד משנה, גמרא, דברי נביאים, שמועות התלמוד, כיוון שרבתה העניות, היו צריכים למעשה ידיהם, ולא יכלו לעסוק בתורה כל כך. והניחו התורה במקומה, אז לכן קראו קריאת שמע, התפללו, ומיד, בסוף התפילה או קצת לפני זה, יצאו לעבודה. אבל למרות זאת, הקפידו שלא יעבור יום, שלא יעבור יום, שלא יאמרו שני פסוקים לפחות מדברי הנביא. כך אומר שיבולי הלקט. מהם הפסוקים? הנה בקטע ה-15, ובא לציון גואל ולשבת תשע ביעקב נאום השם. פסוק נוסף, ואני זאת בריתי אותם אמר השם, רוחי אשר עליך ודרה ששמתי בפיך, לא ימוש מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך אמר השם, מעתה ועד עולם. אלה הפסוקים, ואומרים אותם תמיד. גם בשבת הם לא נאמרים בבוקר, הם נאמרים במנחה. ולמה? אומר שימולי הלקט, כי בבוקר קראנו בדברי הנביא בכל מקרה. מה ההפטרה? הפסוקים האלה לא נאמרים במנחה של יום כיפור, כי קוראים בדברי הנביא יונה, אז נאמרים בנעילה. מה המיוחד בפסוקים האלה? מה המיוחד בהם? הוא בא לציון גואל, איך הוא בא לציון גואל? לימוש מפיך, מפי זרחה ומפי זרע זרחה. שוב, ברגע שאנחנו רואים פיך, זרחה, זרע זרחה, אתה ובניך, פירוש הדבר, מעבירים פה מסורה. אתה כאן בבוקר, אתה חייב לצאת למלאכתך, חייב, אתה לא יכול להתמאמר, זה, אתה עושה את מלאכתך כראוי, אבל תעביר לדור הבא איך עושים את זה ומחברים את זה לתורה, למצוות, לכבוד שמיים. כשאדם חי באופן כזה, אז בעצם מה קורה לו? הוא חי, הוא חי, הוא עם חיים. שהוא עם חיים, הוא מקבל עוד חיים, הוא מקבל עוד חיים. איך מקבלים את זה? לא ימוש מפיך זאת בריתי. זה התורה. מה זאת אומרת? מה נאמר על התורה בקטע ה-13? הכי שמר לך, ושמור נפשך מאוד, ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ונסור מלבבך כל ימי חייך, ודעתם לבניך לבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ואמור השם אליי, הקל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדו להירא אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה, ואת ביניהם ילמדון. מה בדיוק היה שם? מדהים. ממש דבר נפלא. כל בוקר אנחנו מתחברים לזה, לא תמיד שמים לב. כשקמים בבוקר ואומרים את ברכות השחר, בין הברכות, ברכה אחת, פוקח עיוורים. ברור, תודה הקדוש ברוך הוא, רואים. מיד אחרי זה, חצי דקה אחרי זה, ברוך אתה השם, המעביר חבלי שינה מעיניי, ותנומה מאפפיי. מה? כבר אמרתי, הרי פוקח עיוורים. למה עוד פעם? ויותר מזה, לא אומרים אמן, ויהי רצון מפניך, ובחיבור. ומה יהי רצון? שמה? שאני אראה טוב היום, שתגלני בתורותיך, דבקן במצוותיך, איך זה מתחבר? והדבר היותר מדהים, ברוך אתה השם, הגומל חסדים טובים למי? לעמו ישראל? מה לעמו ישראל? מה, גוי פותח עיניים זה לא חסד? אלא, כשבורא עולם, כמו שפתחנו, כשיצר את האישה, באיזה מצב היה האדם? כתוב היפה לשם מה? תרדמה על האדם. והסברנו איך זה השפיע על בריאתה. לא כתוב בשום מקום שהאדם התעורר. מה פירוש? הוא התעורר פיזית. הוא לא התעורר מה? רוחנית. מתי זרעו של אותו אדם התעורר באופן רוחני? בשעת קבלת התורה. בשעת קבלת התורה אני אמרתי אלוקים אתם. חזרנו לאותה דרגה שהאדם היה אז בהתחלה. אז לכן פוקח עיוורים, תודה, פתחת לי את העיניים בורא עולם, אפשר לראות, ללכת לפעול. המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאף אפיי. פה לא מדובר על הראייה הפיזית, פה מדובר על הראייה הרוחנית, היכולת לראות, לחבר את הכל בצורה הנכונה, לראות את הדברים בצורה חדה, ואז להרגיש שחיים. אדם שהוא חי, שהוא ער, הוא חי. ארץ ישראל היא ארץ החיים. אדם שישר למה לתת לו חיים, זה גומל חסדים טובים לעמו ישראל. זה המתנה שאנחנו קיבלנו. לנו יש את היכולת לראות את זה. ומעניין, את ההסבר הזה אנחנו רואים בספרו של הרב שווה, בספרו מעיין בית השואבה, בקטע ה-17, נראה כמה שורות. והנה לא עוד ינו הכתוב, שנתעורר מתרדמתו. אדם לא יתעורר, ויתן השם תרדמה. הוא מרמז מכאן, כאילו האדם עדיין נרדם. היינו שכלפי זכות, זכות הדעת והבהירות השגתו שהייתה לו לאדם הראשון בעת יצירתו קודם הפלת התרדמה, נחשב הוא וכל בניו אחריו כאילו שקועים עוד בשינה רוחנית. ורק כלל ישראל התעוררו מהתרדמה הרוחנית בעת עומדם לפני הר סיני וקיבלו עליהם התורה. ולכך נבין מה זה ותרגלנו בתורתך, דבקנו במצוותיך, או שהוא שואל בהמשך, אני מדלג, ברכה, כשאדם מביא חבלי שינה מעיניי, כבר אמרנו פוקח עברים, ב', מה זה תרגלנו בתורתך, ג', מה זה גומל חסדים טובים לעמו ישראל, מה לגויים, אני לא צריך לומר את זה, קטע האחרון, ולולי די מסתפין הייתי מפרש, אין כוונת הברכה רק על התעוררות האדם משנתו, אלא שעל זה כבר הודה בברכת המחזיר נשמות ופוקח עברים, אלא שאנו משבחים ואומרים לקדוש ברוך הוא, שזכינו להתעורר מהתרדמה הרוחנית, אשר כל שאר המין האנושי עדיין שקועים בה, והיות שזה נתהווה באמצעות קבלת התורה, על כן כאן המקום לשפוח שיח, תרגילנו בתורתך, וחותמים גומל חסדים טובים למו ישראל, כי רק אנחנו התעוררנו מהשינה הרוחנית. אם ככה, כמה נפלא הדבר, אותו שופר שמעורר אותנו משינה, מה נאמר על השופר? היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. זאת אומרת, השופר גורם למה? לחרדה. אתם מכירים אדם אחד, איש או אישה, ששומעים שופר והם נכנסים למצב של חרדה? מכירים כזה דבר? ראיתם פעם על עצמכם? או על מישהו אחר? שופר באמת מביא אותנו לרצינות, שופר מבלבל את השטן, מעורר אותנו לחזור בתשובה, לערער בתשובה, אבל לחרדה, כשאדם מתחיל לראות, ראיתם פעם אדם כזה בבקנסת ששומע שופר והוא רועד? לא ראינו, אבל כתוב הרי בפסוק, מה כתוב? היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? רק בלשון הקודש, למילה חרדה יש עוד משמעות. האישה הגדולה, האישה השונמית, שיש לה אורח קבוע בבית, מי זה האורח שלה? אלישע. והיא היום, ויבוא אלישע אל שונם. הוא בא אליה, לבית, עם גחזי. היה להם שם חדר, מיטה, שולחן, מנורה. הוא אומר לגחזי, קרא לשונמית. ומה הוא שואל, מה הוא אומר? מה זה כי חרדת עלינו את כל החרדה הזאת? יש לך דבר אל המלך? או אל שר הצבא? תהי היום, זה היה ראש השנה. מבקש אלישע להכיר לטובה, להתפלל עבורה, אם יצחה משהו. אז ואיך הוא פותח? מה זה חרדת עלינו את כל החרדה הזאת? פירוש הדבר, כשאנחנו תמיד באים למקום שהרגעת לנו, החיים שלך נעצרים. את באה כל חצי שעה לשאול, חסר משהו, צריך להביא עוד דבר, לקנות משהו, ללכת, כאילו אין לך מה לעשות. זאת אומרת, חרדה בלשון הקודש, זה לא רק פחד. חרדה זה פוקוס, היכולת להיות מרוכזים בדבר אחד. זה חרדה. השופר של אלול בעצם זה טריינינג, השופר של אלול זה בעצם הכנה עבורנו, לאמן אותנו להיות מרוכזים. כשיגיע ראש השנה באותם הדקות של תקיעת שופר, שהריכוז שלנו בו יתברך יהיה כמה שיותר גדול, אז אפשר לבקש את הכל. אז אפשר לבקש את הכל. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תיקו לפניי בשופר, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. מה נשאר לנו מעקדת יצחק? מה עבר לנו ב-DNA מאותה עקדה גדולה? היכולת להיות מרוכזים. מרוכזים, בוא יתברך. איך כתוב בעקדה? בורא עולם דופק בדלת, ואברהם ידע שיגיע היום הזה שבורא עולם דופק בדלת, ויגיד לו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. ואז מה כתוב על אברהם? וישכם אברהם בבוקר. איך אומרים בעברית אחרת, וישכם אברהם בבוקר? אתם יודעים איך? הוא ישן טוב בלילה. אחרת הוא היה כאן בבוקר. איך אברהם אבינו יכול לישון בלילה? זה הלילה האחרון שלו עם הבן שלו. כל דקה יקרה מפז. כל דקה היא לא תחזור יותר. היא לא תהיה יותר. הוא הולך לישון, כי אברהם אבינו מהרגע שנולד יצחק בונה שלב אחרי שלב את היכולת להיות מרוכז בבורא עולם. הוא מבין שמחר העבודה צריכה להיות גדולה. אברהם לא נותן את בנו לקדוש ברוך הוא, הוא מחזיר אותו, כמו שכבר הזכרנו. אני והנער יצחק חייל, אבא, מה זה נער? אתה לא קראת לי נער. בן, בנך, בני, אם אני ארגיש שאתה בן, בשעה שהסכין נוגעת לך בצוואר, אני ארגיש שאני נותן אותך לקדוש ברוך הוא. אני לא נותן כלום, אני רק מחזיר. נער זה בלי ההרגשה, בלי הקשר הפנימי. אתה הולך איתי עם זה, אתה לא חייב, אתה לא הבטחת. אומר יצחק אבא, הולכים ביחד. עקוד אותי חזק, שאני לא יזוז, שהשחיטה לא תיפוסל. ואז הבת כל אל תשלח אתך אל הנער. היא יצרה את אברהם, כל קריאה אחרת לא הייתה עוצרת אותו. הריכוז בו התברך. זה השופר. זה הכוח שלו לעורר. לעורר פירוש למה? להיות מרוכזים. כשאדם מרוכז בדבר אחד, יש לו את היכולת להיות ממוקד, אז הוא חי. הוא חי ומקבל עוד חיים. ומה לשם אלוקיך? את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. את לבבך, זה המתנה על ההתעוררות שלנו. כזבוך הוא נתן לנו עוד יותר. הוא מוריד את עורלת הלב. ומכאן אומר בעל התורים, ולכן נוהגים להשכין לומר סליחות. כי אם אני משכין, זאת אומרת אני ער. אדם הרי שהוא ער, הוא מקבל חיים. את זה חזה ממקשים מאיתנו. לכן, כמה נפלא, כותב רבינו יונה בקטע ה-18. דע, כי החוטא, כאשר יתאחר לשום מחטאתו, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. ואם הוא יודע, כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו, ויש לו מנוס לנו שמה, והמנוס הוא התשובה. והוא עומד במרדו, ואינו ברעתו, ויצא, ובידו לצאת מתוך ההפכה. ולא יגעו מפני אב והחמה, לא אכפת לו. על כן רעתו רבה. עכשיו שימו לב, זאת אומרת, הוא מדבר פה על החשיבות, לנצל את ההזדמנות לחזור בתשובה. ואמרו אבותינו זיכרונם לברכה, משל, לכת של ליסטים, גנבים, שחבשם המלך בבית האסורים. מה הם עשו? חפרו מנהרה, חתרו מחתרת, פרצו, ויעברו, ברחו משם. ונשאר אחד מהם, בשר בית הסוהר, וראה מחתרת חתורה, והאיש ההוא, עודנו עצור, כולם ברחו, אחד משם, ויח אותו במתאו, ויאמר לו, קשי יום, הלו מחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיירת, היא מלטת על נפשך. אני ממש לא מבין. הרי כולם ברחו, יתפסו אותם, יקבלו עוד 100 שנות מאסר. הוא צריך לקבל עכשיו קיצור בעונש, לתת לו חופשה של 48 שעות, הוא הרי לא ברח. למה שר בית הסוהר מכה אותו? כי שר בית הסוהר נהיה שר בית הסוהר, כי הוא איש רע, רע מאוד, אכזר. שמי שבא לבית הסוהר הבין, זה לא קייטנה. הוא אכזר, הוא רע. ככל שהוא יותר רע, הוא עולה בדרגה. אז כולם בורחים ממנו. אף אחד לא רוצה להיות איתו. אז יש הזדמנות, בורחים. אם אחד לא בורח, בעצם מה הוא אומר? אהבתי את אדוני. אני אוהב את מי? את שר בית הסוהר. אז הוא מסכן את שר בית הסוהר. אז הוא מכה בו, למה לא ברחת? כל השנה יצר הרע רץ אחרינו. כל השנה רץ. לא פשוט לברוח ממנו. יש חודש בשנה, אנחנו חופרים את המנהרה, אפשר לצאת משם. אפשר להגיע, הוא מחכה לנו במקום אחד, ואנחנו יוצאים למקום אחר. זה אלול. זה מה שחזם מלמדים אותנו. השופר, הוא מלמד אותנו את ההבנה הזאת. את היכולת להיות ממוקדים, את היכולת להבין, כשאנחנו מראים שאנחנו ערים, ומתי חופרים את המנהרה בלילה, כשכולם ישנים, כי אם שר בית הסוהר נמצא, אף אחד לא יכול לעשות את זה. דווקא אז אנחנו מתעוררים, ובאמת חותרים את אותה חתירה, מתחת כיסא הכבוד. מה זה אותה חתירה? למרות שעל פניו זה נראה שאי אפשר להגיע, אבל אפשר כן להגיע. כשיש לנו את זה, יש לנו את הברכה הגדולה. זה חזה מבקשים מאיתנו. שולחים לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה, בעזרת השם, מבינים את המעלה הגדולה הזאת של השופר, את ההיבט הזה של השופר, כמה הוא עוזר לנו להיות מרוכזים, ממוקדים, כמה הוא מעורר אותנו, כמה הוא בעצם נותן לנו. ועם השמיעה של השופר אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, תן לנו את היכולת באמת לרומם את שמך, תן לנו את היכולת עם החיים ליצור עוד חיים. אז זוכרים להיחתם, להיכתב ולהיחתם בספר החיים. נראה את הדברים האלה בצורה הזאת, בהבנה הזאת, הנזכה והתקיים בנו עוד בזו השנה. מה השם לוקח את לבבך ואת לבב זריך, ומיד לאחר מכן, כפי שחזל, כפי שהתורה מלמדת אותנו, בנתן השם לוקח את כל העלות האלה, על אויביך ועל שונאיך, שרד הפוך, ואתה תשוב, ושמעת בכל השם, ועשית את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום.